הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי, יום חמישי, חי בתשרי תשע"ו, י"ח בתשרי תשע"ו, ג' דחול המועד סוכות תשע"ו, מסכת נזיר, דף מם. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעתא דשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. שבעת ימים נשב בסוכות, נעזוב את בתינו דירות הקבע, ונשב בסוכות קלות דירות ארעי, לקיים מצוות השם שציוונו על כך בתורתנו הקדושה. זאת לזכר הסוכות שבהם ישבו אבותינו בלכתם במדבר, ולזכר ענני הכבוד עליהם הגנו העננים מכל פגע ומכשול. כשנתבונן, תלמד אותנו הסוכה לקח נשגב בעניין הביטחון בהשם, וכמה שצריך אדם להישען על השגחת השם שהוא משגיח על כל ברועיו. אנו יוצאים לסוכה בחג האסיף, באוספנו את מעשינו מן השדה, והאיש אשר ברכת השם הייתה בכל מעשה, והאדמה נתנה לו פירייה בשפע, אוצרותיו מלאים בר ובעיקביו שפע יין, ושמחה וביטחון ימלאו את נפשו, כי לא ידע מחסור. הוא יאכל ויסבר רוב דגן תירוש ויצער, וגם יותיר. אז תצווה עליו התורה לצאת מביתו ולגור בסוכה קלה דירת הרי כדי ללמדו, כי לא העושר, לא הרכוש, לא מקנה קניין באחוזת נחלה, לא אמא יבטיחו ויחזיקו את החיים, רק השם. הוא יחזיק במעוזו את כל היושבים באוהל וסוכה. והתבונן כי כל העושר והגדולה אשר ניתן לו, הכל מיד השם המה. והם יתקיימו בידו רק כל עוד יהיה רצון השם להחזיקם ברשותו. וישיב אל ליבו כי אין לבטוח בעושר מיותו מבטח בוגד. ואך החסות בצל השגחת השם נאמנה מאוד. ואז יהיה נכון ובטוח גם אם יגור בסוכת הסבים ומאומה אין בידו מהקניינים הארציים. ואם איש עני הוא כי לא הייתה ברכת השם בעמלו וארץ לא נתנה לו יבולה ופרי העץ לא בא להסמיו, והוא עומד עובד עיצות, חרד מאימת העתיד, הניצב לנגד עיניו וחרפת הרעב בימי החורף הבאים עליו, גם הוא ימצא מנוח לנפשו בשבטו בסוכה, ביזכרו, כי בסוכות הושיב השם את אבותינו במדבר וקיימם וחלקלם שם, ולא חסרו דבר, הנה כי כן, השגחת השם טובה מכל קנייני תיבל, כי לא יעזוב בצר לו את המקווה אליו באמת. הסוכה תלמדהו להיות חזק ואמיץ, שמח וטוב לב גם בעוני וצרה, לבטוח בה השם אשר יחלקל גם חיי היושבים בסוכות, ובמדבר וישימון ינהלם על מבואי מים. כך כותב רבי שמשון רפאל אירש, זכר צדיק לברכה. ושמחת בחגיך אתה ובנך וביתך, אמר הקדוש ברוך הוא בספר דברים פרק לזין. ארבעה בני בית יש לך, בנך, ביתך, עבדך ואמתך, וכנגדם יש לי גם כן ארבעה, הלוי, הגר, היתום והאלמנה. אם תשמרו את שלי, אם שלך, מוטב, ואם לאו, תבוטל השמחה. ושמחה ובטוב ליבב, אנו נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, דוינוי אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי הדוינוי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיית התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף למתת ממסכת נזיר. נסכם, נשנן ונתמצת את הדף, ובסיום התמצות והשינון נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אמר הגמרא בדף למתת, שנינו במשנה של רבי יהודה, חרצנים זה הקליפה החיצונית, והזגים אלו הגרעינים שבפנים, ולרבי יוסי זגים זה הקליפה החיצונה, וחרצנים אלו הגרעינים. אמר רב יוסף המתרגם אונקלו, שתרגם את הפסוק מחרצנים ועד זג, הוא תרגם מפורצנין ועד עצורין, אז הוא סובר כמו רבי יוסי, כיוון שפורצנין הם גרעינים ועצורין, הם הקליפות שיש בהם לחלוכית וסוחטים אותם. לאחר מכן למדנו במשנה סתם נזירות 30. גילח עצמו שגילחו ליסטים סותר 30 יום. נזיר שגילח במספריים או בתער או שתלש אפילו שיער אחד, לוקה עליו. הסתפקו בני הישיבה. האם השיער גדל מתחתיתו, שמה שסמוך לראש יהיה מרוחק מהראש אחר זמן, או שגדל הוא מראשו, שמה שסמוך לראש אינו זז ממקומו, הנפקמינה? לנזיר שגילחו ליסטים ושיערו בכל שיער ושיער כדי לקוף ראשו לעיקרו, שאם השיער גדל מתחתיתו, נמצא שגילחו את השיער שהקדיש ביום קבלת הנדר, והנותר הוא שיער שצמח אחר כך וסותר נזירותו. ואם השיער גדל מסופו, נמצא שהשיער שנשאר הוא מאותו שיער שהקדיש, והוא שיעור חשוב ואינו סותר כלום. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה, שהרי ביצי קינים נמצאים תמיד סמוך לראש, ומוכח שהשיער גדל מראשו, שאם לא כן היו מתרחקים מהראש לפי גודל השיער. דחתה הגמרא את הראיה ואמרה, שאף על פי שגדל מתחתיתו, הם יורדים תמיד למטה להיות סמוך לראש. ניסתה הגמרא להביא ראיה ממקום אחר, ממה שקינה מתה נמצאת תמיד בראש השיער רחוק מן הראש, ומוכח שהשיער גדל מתחתיתו, ולכן היא מתרחקת מהראש. גם את זה דחתה הגמרא, שאף שהשיער גדל מסופו, היא נמצאת תמיד בראש השיער, כיוון שאין לה כוח להחזיק ונשמטת ויורדת לראש השיער, שהוא תלוי למטה לצד הארץ. ראיה ממה שהגויים מניחים בלוריות בראשיהם לשם עבודה זרה, ומגלחים סביב כל הראש, ומה שמניחים עושים ממנו כמין כליה. לאחר זמן אינו מיודק סמוך לראש כבראשונה, ומוכח שהשיער גדל מראשו, והשיער החדש שגדל אינו קלוע, ולכן הוא רפוי. דחתה הגמרא שהטעם שהוא רפוי, משום שהשיער החדש שוכב עליה, ולכן היא זזה ממקומה. הביאה הגמרא ראיה ממה שצובעים צמר בהמה בצבע אדום, מתקשה כל הצמר. לאחר זמן מתרפא הצמר שסמוך לגוף, הנה מוכח שגדל מראשו, ולכך הוא מתרפא. וכן אנשים זקנים שצובעים שערם בצבע שחור, לאחר זמן שהשיער גדל, הזקן שסמוך לסנטר נראה לבן, הנה מוכח שגדל מראשו, אכן זו ראיה. ונמצא שלמסקנת הגמרא, כשגילחו את הנזיר ליסטים, גילחו את השיער שהיה קדוש בשעה שנדר, ואם כן סותר נזירותו. צריך לומר שמה ששנינו בברייתא, שנזיר שגילחו ליסטים ושיערו בו, כדי לקוף ראשו של השיער לעיקרו אינו סותר, היינו כשגילחו ביום ה-30. סבר התנא כרבי אליעזר שסובר שאם נטמא לאחר מלות, סותר רק 7 ימים. כמו כן, אם גילחו ביום 30, סותר 7. והטעם שדי ב7 ימים ואין אומרים שאין גידול שיער פחות מ-30 יום. משום שלומדים סתירת הנזיר שבא מתגלחת מסתירת הנזיר שנטמא. שכשם שאם נטמא ביום 30 ממתין 7 ימים ומגלח, אף כשגילחו הוא ממתין 7 ימים ומגלח. ושיערו חכמים שב7 ימים גדל השיער בכדי לחוף ראשו לעיקרו. ולכן אם נשאר בו שיעור זה, אינו סותר. שנינו במשנה נזיר שגילח בין בתער בין בזוג או שספסף כל שהוא חייב. תנו רבנן, נאמר בפסוק תער לא יעבור על ראשו מלמד שלוקים על התער. ואם תלש השיער שלא בתער או שעקר סמוך לראשו ולא כעין תער או שישאיר קצת, לרבי יושיע עובר בעשה דכתיב קדוש יגדל פר השיער ראשו שמצווה לגדל שיער ואם משחית לגמרי עובר בלב. רבי יונתן כיוון דכתיב תער חייב רק על תער ועל שאר דברים פטור ואינו עובר כלל. קדוש יהיה מלמד שאם גילח בתער עובר בעשה ולא תעשה. תניה נאמר בברייתא תער מלמד שחייב בתער וכן אם תלש מרת או ספסף כל שהוא חייב. נכתיב לא יעבור על ראשו. ואחר שנתרבו כל הדברים, מה שנאמר תער בא ללמד לתגלחת האחרונה של נזיר, כשנתער שצריך לגלח בתער, שאם אינו עניין לאיסור שבתוך נזירותו, תנאו עניין לתגלחת בסוף נזירותו שהיא בתער. אי אפשר ללמוד דין זה ממצורע, כיוון שאין למידים קל מחמור, שמצורע חמור שמגלח כל שיער גופו ולכן מגלח בתער. אבל נזיר שהוא קל, אינו צריך תער. ורבי אומר שהפסוק תער אינו נצרך ללמד את לגלחת האחרונה של נזיר כשנתער שצריך לגלח בתער, כיוון שאפילו אם אינו מיותר צריך לדרוש כן, כיוון שאמרה תורה תער לא יעבור על ראשו עד מלות. דורשים מכך שאחר מלות לא יהיה תגלחת אלא בתער, וגם נדרש לגופו ללמד שחייב מלכות על תער, והיינו שאם גילח בתער עובר בשני לאווים, משום תער ומשום שאר מעבירים. זהו התמצות והחזרה שלנו על דף למתת ממסכת נזיר הדף אשר למדנו אתמול. כעת נשיב על 6 השאלות לשינון סיכוב וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, איכן צריך להיות מקומה של ביצת קינה חיה ושל ביצת קינה מתה? התשובה, של חיה בתחתית השערה ושל מתה בסופה של השערה. שאלה שנייה, למסקנה מניין יש להוכיח מאיכן גדלות השערות? התשובה, מצמר כבשים צבוע ומסובך שנעשה רפוי כשגדל. וכן מזקנים צבועים שעיקרי השערות הלבנות שלהם נמצאות סמוכות לגוף כשגדל השיער. שאלה שלישית, נזיר שגילחו ליסטים לאחר מלות ושיערו בשערות כדי לקוף ראשן לתחתיתן, מה הדין? התשובה, לרבי אליעזר אינו סותר כלום, לחכמים סותר 30 יום. שאלה רביעית, לרבי יונתן, אילו איסורים עובר בגילוח בתער ואילו בתלישה ומריטה? התשובה, בתער הוא עובר בעשה ולא תעשה, בתלישה ומריטה אין איסור כלל. שאלה חמישית, למשנתנו שחייבה בתלישה ומריטה, האם סוברת כרבי יושיע או כרבי יונתן? התשובה נמצאת בראש בשני פירושים. פירוש א', לא כדעת רבי יונתן וגם לא כדעת רבי יושיע, אלא המשנה היא דעה שלישית, שיטה שלישית. לפירוש השני בראש, לכולי אלמה, בכאין תער חיה ובזה דיברה משנתנו. המחלוקת רק כשנשאר קצת מן השיער. שאלה השישית והאחרונה על דף למתת, מניין שתגלחת המצווה שבסוף נזירותו היא דווקא בתער? התשובה לתנקה ממה שיוצרך הכתוב לכתוב תער, לבד ממה שכתוב לא יעבור על ראשו. ולרבי ממה שכתוב תער עד מלות, משמע שאחר מלות תגלחתו דווקא בתער. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על דף למתת ממסכת נזיר, הדף אשר למדנו בסייעת הדשמיה אתמול, וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין של שמו התכנסנו ביום חגינו זה, חי בתשרי תשעין וו, יום חמישי בשבוע, ג' דחול המועד, סוכות תשעין וו, למנהג ספרד ושפזין דה משה, למנהג אשכנז ושפזין דה יוסף, עיקר העניין שלשמו התכנסנו ביום הזה, ולימוד דפינו היומי, הדף ה-40 ממסכת נזיר, דף מם. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מם עמוד א', מן השורה השישית, במילים אמר רב חסדא, ללקוט באחת, לעכב בשתיים, לסתור אינו סותר אלא ברוב ראשו ובתער. מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. רב חסדא בא לפרט את השיעורים לגבי שלושת הדינים השונים של גילוח בנזיר. א', לגבי איסור גילוח שערו בימי נזירותו, ב', מצוות תגלחת בסיום הנזירות, ג', סתירת הנזירות עם גילח בימי נזירותו. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, כדי ללקוט על איסור גילוח בימי נזירותו, די בגילוח שערה אחת שבזה לבד עובר על הלב ומתחייב מלכות. לעכב בשתיים, בהשארת שתי שערות, מעכב על התגלחת שעושה בסיום הנזירות. כלומר, אף אם גילח את כל הראש חוץ משתי שערות, לא יצא ידי מצוות תגלחת. לסתור את הנזירות על ידי גילוח, כמפורש במשנה שהנזיר שגילח בתוך ימי נזירותו סותר 30 יום, אינו סותר אלא בגילוח של רוב ראשו. ובתער, וכל זה שסותר נזירותו ולוקה על הגילוח, אינו אלא אם מגלח בתער, אבל בלא תער, אינו לוקה ואינו סותר את נזירותו. וכן בסיום הנזירות צריך לגלח בתער, אבל יש חילוק בין הדברים, שלגבי איסור גילוח וכן לגבי הסתירה פירשו בגמרא לקמן, שאין הכוונה לתער ממש אלא כאין תער, ומצוות התגלחת מתקיימת דווקא בתער ממש, כמו שביארנו בברית הלל. מקשה הגמרא על סיום דברי רב חסדא, וכי אפשר לומר שבתער אין, אבל במידי אחרין אלו? בדבר אחר אי אפשר. והקטני, הרי שנינו בברייתא שהובאה לעיל, מניין לרבות את כל המעבירין, ודרשו מן הכתוב שאף אם מגלח בלא תער עובר. אלא אם היה לקח תאמר את דברי רב חסדא, שאינו עובר וסותר, אלא אם מגלח כאין תער, כאין פעולת התער, דהיינו שעוקר את השיער ומשחיתו משורשו, שכן דרך התער להשחית השיער מעיקרו. ואף אם עושה זאת על ידי דבר אחר, גם כן הוא עובר על האיסור וסותר. תניא נמי אחי, כך גם נאמר בברייתא, כדברי רב חסדא, נזיר שתלש מירט ספסף כלשהו, אינו סותר אלא ברוב ראשו ובתער. וגם זה צריך לפרש כעין תער. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, כשם ששתי שערות מעכבות בו בקיום מצוות התגלחת בסיום הנזירות, דהיינו שאם השאיר בראשו שתי שערות לא קיים המצווה, כך שתי שערות סותרות בו. שאף אם גילח רק שתי שערות תוך ימי נזירותו, סותר 30 יום כדי שיגדלו שערות אלו. וחולק על תנא קמא הסובר שרק אם גילח רוב ראשו, סותר. אומרת הגמרא תנא תם שנינו שם, במשנה במסכת נגעים, פרק י' משנה ד', ישנם שלושה אופנים שבני אדם מגלחים צריכים לגלח ותגלחתן מצווה, ואילו הן. נזיר מצווה להתגלח בסוף ימי נזירותו, ומצורע מצווה להתגלח בעת שנתאר מצרתו, ונציין שפעמיים מתגלח המצורע, פעם ראשונה בתחילת תארתו שמביא שתי ציפורים ומזים עליו מי איפר פרה אדומה וטובל ומגלח, ובזה נתאר מלטמא כמצורע גמור, אבל עדיין טמא ומטמא כשרץ. הוא סופר שבעה ימים ומגלח בשנית, ואז נתאר לגמרי. ופעם שנייה בתום שבעת ימי ספירתו, והיה ביום השביעי, גלח את כל שערו. ולוויים הוצרכו לגלח במדבר, בעת שנבחרו לשרת במשכן, תחת הבחורים ששרתו עד אותה שעה. ונאמר בספר במדבר פרק ח', פסוקים ו' עד י' ד', קח את הלווים מתוך בני ישראל, וגומר, והעבירו תר על כל בשרם, וגומר, והבדלת את הלווים מתוך בני ישראל, והיו לי הלווים. התגלחת הזו אינה נוהגת לדורות, אלא בדור המדבר נהגה בעת שנבחרו הלווים. ממשיכה המשנה שם במסכת נגעים ואומרת, וכולן, כל שלושה הללו שגילחו, אם גילחו שלא בתר, או ששיערו, אם שיערו שתי שערות שלא גילחו אותם, לא עשו ולא כלום, שכן צריך לגלח בתר, וכן צריך לגלח את כל השיער ולא להותיר שתי שערות. אומרת הגמרא, אמר מר, נאמר במשנה, שלושה מגלחין לתגלחתן מצווה, ויש להקשות למה הוא צריך לפרט זאת. פשיטה, שמצווה עליהם לגלח, כמו שמפורש בתורה. והשאלה היא, מה כוונת התנא להוסיף בכך שתגלחתן מצווה? מיישבת הגמרא שהוצרך התנא להשמיענו שחייבים לגלח בתער. מה עוד את היה מקום לטעות ולומר שאין כוונת התורה לחייבם לגלח בתער דווקא? ואף בלוויים שנאמר בהם והעבירו תער על כל בשרם, אין כוונת התורה לעשותו דווקא על ידי תער, אלא שיסירו השיער. והוציא הכתוב את עניין הסרת השיער בלשון העברת תער, שבו מסירים את השיער בדרך כלל. אבל אין חיוב דווקא בתער, ועניין הגילוח שנצטבו בו משום הבורי שיערו, משום העברת שיער, כלומר שאין כוונת התורה, אלא שחייבים להעביר שיערם, ואפילו אם סך נשה, אם אשיר את השיער בסם, קיים את מצוותו, שהרי העבירו, ואין צריך לעשות זאת דווקא על ידי תר. כמה שמלן משמיע לנו התנא שם במסכת נגעים, דלא, אין המצווה מתקיימת, אלא על ידי גילוח בתר. מוסיפה הגמרא לבאר את דברי המשנה, מניין שחיוב תגלחתם של נזיר מצורע ולוויים, זה דווקא בתר. קטני שנינו במשנה וכולן, נזיר מצורע ולוויים שגילחו שלא בתער, לא עשו ולא כלום. שואלת הגמרא, בישלמה לגבי נזיר מובן. מדוע אם גילח שלא בתער לא עשה ולא כלום? משום דכתיב נאמר בתורה בספר במדבר פרק ו' פסוק ה', תער לא יעבור על ראשו. ולמרות שהפסוק הזה נאמר לגבי האיסור לגלח בתוך ימי הנזירות, דורשים אותו על התגלחת בסוף ימי הנזירות. לפי תנא קמא לאל בדף למתת עמוד ב', הלימוד הוא שאם אינו עניין למלכות, שהרי נזיר לוקח עם גילח שלו בתער, תנאו עניין לתגלחתו. לפי רבי הלימוד הוא ממה ששמחה תורה את המילים הדמלות למילים תער לא יעבור, שבמלות ימי נזרו מצווה עליו לגלח והגילוח יהיה בתער. ממשיכה הגמרא בשאלתה ואומרת, וכן לגבי לוויים מובן מדוע אם גילח שלו בתער לא עשה ולא כלום, משום דכתיב כתוב במפורש בספר במדבר פרק ח' פסוק ז', והעבירו תער על כל בשרם. אלא מה ששנינו שמצורע צריך לגלח דווקא בתער, מנהלן מנהין לנו שאם גילח שלו בתער לא קיים מצוות גילוח. והגמרא דנה, האם יש ללמוד שחיוב תגלחת במצורע בתער זה מלוויים? וכי תימא, אם תאמר תיתי, נלמד מצוות גילוח במצורע ממצוות גילוח בלוויים, והלימוד יהיה כך. מה לוויים שכן שהם טעונים תגלחת, ופרשה בהם התורה שאין תגלחתן אלא בתער, אף אני אביא את המצורע שהוא טעון תגלחת, ויהיה דינו כלוויים שאין תגלחתו אלא בתער, ואם גילח שלא בתער לא עשה ולא כלום. דוחה הגמרא את הלימוד הזה ואומרת, אי אפשר ללמוד כך, משום דעיקה למפרח. אפשר לפרוך את ההשוואה בין לוויים לבין מצורע, שכן מה ללוויים שדינם חמור, שכן הם טעונים תנופה בגופם. אהרון הכהן היה מניף את הלוויים עצמם, כמו שנאמר בספר במדבר פרק ח' פסוק י' א', והניף אהרון את הלוויים תנופה לפני השם. לכן החמירה בהם התורה שיגלחו דווקא בתער, תאמר במצורע דלא, לא מצינו בו חומרה כזו, הוא אינו טעון תנופה בגופו, אלא רק בקורבנו. כנאמר, ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו להשם, ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני השם. ולכן גם לא נחמיר עליו, על המצורע שיהיה צריך לגלח דווקא בתער, אלא נקל עליו שיוכל לגלח בכל דבר. אלא תהיתי, מנסה הגמרא לדון האם ייתן ללמוד שחיוב תגלחת במצורע בתער מנזיר. אולי נלמד מצוות גילוח במצורע ממצוות גילוח בנזיר, וכשם שבנזיר פרשה התורה שהוא צריך לגלח דווקא בתער, אף מצורע יהיה צריך לגלח דווקא בתער. דוחה גם את הלימוד הזה הגמרא, ואומרת, מה לנזיר שדינו חמור, שכן קורבנו שהוא מביא בסיום הנזירות טעון הבאת לחם, כנאמר, וסל מצות סולת חלות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן. תאמר במצורע, דלא, לא מצינו בו את החומרה הזו, ולכן גם לא נחמיר על המצורע שיהיה צריך לגלח דווקא בתער, אלא נקל עליו שיוכל לגלח בכל דבר. מסיקה הגמרא ואומרת, אלא ודאי מחדה, מאחד משני הדנים שהבאנו למעלה, כלומר מלוויים או מנזיר לחוד, לא עתיה. אין ללמוד שחיוב התגלחת במצורע זה דווקא בתער. אבל עדיין יש לדון ולומר, דתיתי מתרוויון. שנלמד מהצד השווה, שכמו שבלוויים ונזיר נאמרה מצוות גילוח, ופרשה התורה שצריכים לגלח דווקא בתאר, גם במצורע שנאמרה בו מצוות גילוח, יהיה צריך לגלח דווקא בתאר. ומבאר את הגמרא כיצד הוא הלימוד משניהם, מהי תיתי, מאיזה משניהם לוויים או נזיר נלמד את הדין הזה, כלומר, ממה יותר מסתבר ללמוד למצורע. והגמרא מתחילה ואומרת שנלמד מלוויים, והיא לא אומרת שנלמד תחילה מנזיר, משני טעמים. א', משום שהפרשה של לוויים והפרשה של שילוח טמאים, שנכללו בהם מצורעים, נאמרו שניהם ביום שהוקם המשכן, כמה מבואר במסכת גיטין דף סמך עמוד א', ולכן הדין נותן ללמוד מצורע מלוויים. ב', תגלחתם של הלוויים הייתה לתארם, כמו תגלחת של מצורע. לכן בדין הוא שיהיה דין תגלחתם שווה. אם כן אומרת הגמרא כך, אם תהיתי אם נלמד שמצורע צריך לגלח דווקא בתאר נלמד זאת מלוויים, יש לדחות ולומר מה ללוויים שכן טעונים תנופה בגופם. שארון הכהן היה מניף את הלוויים עצמם, ולכן החמירה בהם התורה שיגלחו דווקא בתאר, מה שאין כן מצורע, הוא אינו טעון תנופה בגופו, אלא רק בקורבנו. אם כן לא נחמיר עליו שיהיה צריך לגלח דווקא בתאר. על זה אני אשיב לך, לדחייה הזו אני אשיב לך. נזיר יוכיח, שאף שלא נאמרה בו החומרה שיהיה טעון תנופה בגופו, נאמר בתורה שהוא צריך לגלח דווקא בתאר. הנה מוכח, שלא החומרה של תנופת הגוף גורמת את החיוב לגלח בתאר. אם כן יש לדון שגם מצורע צריך לגלח דווקא בתאר. ואם נאמר שעדיין אין להוכיח מנזיר שהחיוב לגלח דווקא בתאר אינו משום חומרה, משום שיש לדחות ולומר מה לנזיר שכן החמירה בו תורה שקורבנו טעון הבאת לחם, ולכן החמירה בו התורה שיגלח דווקא בתאר, מה שאין כן מצורע שאין בו את החומרה הזו, ואם כן לא נחמיר על המצורע שיהיה צריך לגלח דווקא בתאר, על זה אני אשיב לך, שלא משום החומרה הזו הצריכה התורה שהנזיר יגלח דווקא בתאר, שהרי לוויים שאין קורבנם טעון לחם יוכיחו שהחיוב לגלח דווקא בתאר אינו מחמת החומרה הזו. ואם כן חזר הדין שיש ללמוד ממה שבשניהם פרשה התורה שמצוות הגילוח האמורה בהם היא דווקא בתאר, שגם מצורע צריך לגלח דווקא בתאר, משום שלא ראי זה כראי זה, החומרה האמורה בלוויים אינה אותה חומרה האמורה בנזיר, ולא ראי זה כראי זה, החומרה האמורה בנזיר אינה אותה חומרה האמורה בלוויים, ומוכח שלא החומרות הן הגורמות את החיוב לגלח דווקא בתאר, וממילא יש ללמוד מזה שהצד השווה שבהם הוא שהן לוויים ונזיר טעונים תגלחת, ופרשה בהם התורה שתהיה תגלחתן בתאר, אף אני אביא את המצורה, אני אלמד מהם גם לגבי מצורה שהוא טעון תגלחת, ויהיה דינו כמוהם ותהיה תגלחתו דווקא בתאר. המידה הזו של הלימוד שעכשיו למדנו נקראת בברייתא של רבי ישמעאל, שמופיעה בתחילת תורת כהנים, בניין אב משני כתובים. והלימוד שלמדנו כאן זה על פי דברי התוספות במסכת בבא קמא דף ב' עמוד א', דיבור המתחיל לו. אבל בהליכות עולם הוא מבאר את המידה הזו באופן אחר, שהגמרא מבארת שבלוויים יש חומרה שמחמתה אין ללמוד מהם לנזיר. בנזיר יש חומרה שמחמתה אין ללמוד ממנו ללוויים. ולכן אין כאן את הכלל ששני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, וממילא אפשר ללמוד מצורע בבניין אב. מקשה הגמרא על הלימוד הזה מלוויים ונזיר למצורע. אמר לי רבא מברניש לרבשי, ולפרוך היה בני הישיבה לפרוך, מה להצד השווה שבהם בלוויים ונזיר, שלכן החמירה בהם התורה שיגלחו דווקא בתאר, שכן יש בהם חומרה שאין קורבנו בדלות. בנזיר ובלוויים לא אמרה התורה שאם הוא עני, משתנה דינו מהכתוב בתורה שקורבנו הוא בבהמה, והוא יכול להביא תורים ובני עונה, אלא הוא צריך להביא בהמה בין אם הוא עני ובין אם הוא עשיר. אז אפשר לומר שלכן החמירה עליהם התורה שיגלחו דווקא בתאר. תאמר במצורע שקורבנו בדלות, ואילו לגבי מצורע, אם הוא עני, הוא יכול להביא תורים ובני יונה במקום בהמה, כיוון שמצינו שהתורה הקלה עליו, שאם הוא עני הוא יכול להביא תורים ובני יונה, יש לומר שכמו כן הקלה עליו התורה, שאינו צריך לגלח דווקא בתאר. ואין ללמוד מנזיר ולוויים, שדינם חמור יותר ולכן צריכים לגלח דווקא בתאר. העת מביאה הגמרא סתירה בין הברייתות. אמר להיקשה רבא בר משרשיה לרבא, היי תנא מעיקרא, התנא בברייתא לעיל בדף למתת עמוד ב' אמר, שללומדו את חיוב הנזיר לגלח בתאר מהחיוב של מצורע לגלח בתאר, אי אפשר, וזאת משום שאין דנין קל מחמור להחמיר עליו. שמצורע דינו חמור שהוא צריך לגלח את כל שיער גופו, ונזיר דינו קל שאינו מחויב לגלח אלא את שיער ראשו. ולא לומדים ממצורע שהוא חמור להחמיר על הנזיר שהוא קל ממנו. משמע, שהיה ידוע לטענה שמצורע חייב לגלח בתאר, אף שלא למד את זה מנזיר, שהרי בא ללמוד נזיר ממצורע. ועדר אמר, ואחר כך אמרה הברייתא, שנילף שלומדים את חיוב המצורע לגלח בתאר מדינה, מנזיר ולוויים, על ידי במי הצד, ומבואר שלולי הלימוד מנזיר לא היינו יודעים שמצורה צריך לגלח בתער, ואם כן קשה, חצה התנה בברייתא לאל ללמוד את דין הנזיר ממצורה. ועוד קשה, שהגמרא דוחה שמדין הנמי לא יאליף, שגם מנזיר ונלוויים, אין ללמוד שמצורה מגלח בתער, משום שיש לפרוך מה להצד השווה שבהם שאין קורבנם בדלות, ואם כן קשה, שבברייתא לאל אמר התנה שאין לומדים נזיר שהוא קל ממצורה שהוא חמור, ואילו בדחיית הגמרא מבואר שנזיר יותר חמור ממצורה, כיוון שאין קורבנו בדלות. תרץ את הגמרא, אמר להישיב לו רבה, אין כאן סתירה בדעת תנה אחד, אלא הוא הברייתא לאל בדף למתת עמוד ב', שבמצורה פשוט שמגלח בתער ולא צריך ללמוד דין זה מנזיר, זה אליבא דרבנן, זה לשיטת רבנן שלומדים חיוב תגלחת בתער במצורה מהמילה זקנו, האמורה במצורה, כמבואר בברייתא לקמן בסמוך. והברייתא שרוצה ללמוד שמצורה מגלח בתער מנזיר ולוויים, זה אליבא דרבי אליעזר, לשיטת רבי אליעזר שהתורה לא פרשה במצורה שדין תגלחתו הוא בתער. וצריך ללמוד דין תגלחתו מנזיר. כמבואר בסוף הסוגיה לקמן בדף ממאלף עמוד א', שלומדים מהמילה ראשו, האמור במצורה, שהעמידו בנזיר מצורה. ומבאר את הגמרא את מחלוקת רבנן ורבי אליעזר. דתנן שנינו במשנה במסכת מכות, דף חף עמוד א', לגבי איסור השחטת הזקן. איסור השחטת פאות הזקן נאמר לגבי הכהנים בלב, ספר ויקרא פרק חף א' פסוק ה', ופאת זקנם לא יגלחו. וגם מצוות עשה קדושים יהיו. לגבי ישראלים בלב שנאמר ולא תשחית את פאת זקנך, ומחלוקת התנאים היא בין בכהן ובין בישראל. אינו חייב המשחית את זקנו מלכות, עד שילקטנו, עד שישחית ויטול את שיער פאות זקנו בתער. ורבי אליעזר חולק ואומר, שאפילו אם נקטו את שיער זקנו במלכת, כלי שמצחצחי חרבות מחליקים בו את תיק הסייף או בריאטני, או בכלי שעושי תריסים מחליקים בו את העץ, חייב מלכות. שואלת הגמרא, אף שאנחנו יודעים שלפי רבנן איסור גילוח הזקן הוא רק בתער, עדיין צריך ביור מה הייתה עמה יהודה רבנן. מה המקור שגם תגלחת מצורה היא דווקא בתער? שהרי הגמרא ביארה שלפי רבנן אין לומדים מצורה מנזיר. משיבה הגמרא שיש ללמוד זאת ממד דתניא, מה ששנינו בברייתא עוסקת בביור הפסוק שנאמר לגבי תגלחת מצורה. נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק ת', והיה ויום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח. שואלת הברייתא זקנו, מה תלמוד לומר? מדוע נזכרה בפסוק תגלחת הזקן? הלא הפסוק כבר אמר שמגלחים כל שערו וזקנו כלול במילים כל שערו, מה באה המילה זקנו ללמדנו? משיבה הברייתא שצריך לכתוב זקנו כדי ללמדנו שאף כהן מצורה צריך לגלח את זקנו. לפי שנאמר לגבי כהנים בספר ויקרא פרק חפה לפסוק ה', ופעד זקנם לא יגלחו, שנאסרו הכהנים בגילוח שיער פאות הזקן בתער, יכול הייתי חושב לומר שאפילו כהן מצורה שבא לגלח תגלחת תערה, יהיה דינו כן שאסור לגלח את זקנו בתער, ואילו את הציווי יגלח את כל שערו נקיים רק בכהן שפאות זקנו נמרתו קודם לכן, או שכוונת הפסוק שמגלח את כל השיער חוץ מהזקן, תלמוד לומר נאמר בפסוק זקנו שהוא מיותר כדי ללמד שאף אם הוא כהן, כיוון שנצטרע, מגלח את זקנו, משום שמצוות עשה של גילוח מצורה דוחה את הלא תעשה של ופעד זקנם לא יגלחו, וגם איסור עשה של קדושים יהיו נדחה מפניו. ולמרות שבכל התורה אין עשה דוחה לא תעשה ועשה, זאת אומרת שעשה לא יכול לדחות שתי מצוות, כאן נדחים עליו ועשה מפני שאינם שווים ונוהגים בכל, שהרי נשים אינם מצוות על השחטת הזקן. ומכך שצריכים פסוק לרבות שכהן מצורה מגלח את זקנו, מוכח שתגלחת מצורה היא בתער. כיוון שאם תגלחת מצורה לא הייתה דווקא בתער, גם כהן מצורה היה יכול לגלח, ולא היינו צריכים לזה ריבוי מיוחד, שהרי איסור השחטת הזקן הוא רק בתער. שואלת הגמרא ומנהלן דה בתער, מניין לנו שאיסור השחטת הזקן לא נאמר אלא בתער, שמכוח זה אנו מוכחים שתגלחת מצורה גם היא רק בתער? משיבה הגמרא, יש ללמוד זאת ממה דתניא, ממה ששנינו בברייתא, שעוסקת באיסור גילוח הזקן שנאמר בכהנים. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק חפה לפסוק ה', ופעד זקנם לא יגלחו, שנאסרו הכהנים בגילוח פאות הזקן. יכול הייתי חושב לומר שאפילו אם גילחו במספריים גם יהיה חייב, תלמוד לומר, נאמר בפסוק האוסר תגלחת זקן בישראל, ספר ויקרא פרק י' פסוק זך, ולא תשחית את פאת זקניך. לשון השחתה משמעותה שאינו משייר כלום. ולומדים את איסור גילוח הזקן של כהנים, איסור גילוח הזקן של ישראל בגזרה שווה, פאת פאת, שגם לכהנים לא אסרה התורה אלא בהשחטה, אבל במספריים שאין בהם השחטה, כיוון שאינם נוטלים את השיער מעיקרו ומשורשו, מותר לגלח את הזקן. שואלת הברייתא שאם עיקר האיסור הוא לא להשחית את שיער הזקן מעיקרו שלא ישתיירו שערות, יכול הייתי חושב לומר שאפילו אם לקטור במלכת ובריאטני גם יהיה חייב, מפני שסוף סוף ישחית את שיער הזקן מעיקרו. תלמוד לומר נאמר בפסוק לגבי כהנים, ופעת זקנם לא יגלחו. לשון גילוח לא נאמר, אלא בדבר שרגילים לגלח בו, ומלכת וריאטני אין בני אדם רגילים לגלח בהם. והטעם הזה הוא לפי רשי שהמלכת הוא המחליק פני הקרש, ולכן הטעם להתיר בו מפני שאין הדרך לגלח בו. לשיטת הרמב״ם, שמלכת וריאטני הם כלים שאוחז בהם השערות ותולשן ומורתן מעיקרן, מלכת וריאטני אינם נחשבים גילוח, כי גילוח זה לחתוך את השיער ולא לעוקרו, ולכן פטור. מסיים את הברייתא כיצד, כיצד התקיימו שני הפסוקים, שמאחד מהם לומדים שדווקא השחתה אסורה, ומהשני לומדים שדווקא דרך גילוח אסור לגלח, אלא כך הוא הביור. איזה הוא גילוח שיש בו השחתה, באיזה כלי נחשבת התספורת גם לגילוח, דיינו שרגילים לגלח בו, וגם להשחתה שמשמעותה לעקור את השיער משורשו. ואומר זה טער, הוא הכלי שבו מתקיימים שני התנאים שהדרך לגלח בו, וכמו כן הוא עוקר את השיער משורשו, כיוון שמתקיימים בו שני התנאים, רק בו אסור לגלח את הזקן, ומבואר שאיסור השחתת הזקן זה רק בתער. דוחה הגמרא את ההוכחה שמצורע צריך לגלח דווקא בתער, ואומרת ממאי, מניין שתגלחת מצורע אינה אלא בתער, דילמה, שמה יש לומר שלעולם אפילו אם לקטוע מצורע לשערו במלכת ובריאטני ולא בתער, נמי מצווה כאבית, גם כן הוא מקיים בכך את מצוות תגלחתו. והבינה עכשיו הגמרא שייתכן שמצורע מקיים מצוות גילוח אפילו במלכת וריאטני. הריבוי מהמילה זקנו אינו בא ללמדנו שגם כהן מצורע מגלח את זקנו. שמכך הוכחנו שמצורע צריך לגלח דווקא בתער, אלא קהתי לה שמוינן בא ללמדנו. דמותר למצורע לגלח אפילו בתער, אף על פי שתמיד אסור לגלח בתער, ולא מחייב עליו, ואינו מתחייב מלכות על איסור השחתת הזקן, ואם כן, אין הוכחה שמצורע צריך לגלח דווקא בתער. פורכת הגמרא את הדחייה הזו משני טעמים. אמרי, אמרו בני הישיבה, על כורחה ריבוי מהמילה זקנו בא ללמד שתגלחת המצורע הזה דווקא בתער. משום די סל כדאי דחם יעלה על דעתך לומר, דקי אביד נמי, גם אם מצורע יגלח במלכת ובריאת נישה פרדם, יצא ידי חובת התגלחת ולא הוצרח הריבוי של המילה זקנו, אלא ללמד שמותר לו לגלח אפילו בתער. אם כן, לשתוקרה מיני, שהתורה לא תכתוב את הריבוי הזה, ואני אמין, אבל אני אוכל ללמוד שמותר למצורע לגלח בתער, בקל וחומר מתגלחת נזיר טהור, שדוחה איסור הקפת הראש, וכך הוא הקל וחומר. ומה לגבי נזיר דה איסור הקאבית, שבשעת קבלת הנזירות עבר על איסור שכן הנודר בנזירות, נקרא חוטה, כפי שלמדנו במסכת נדרים, דף י' עמוד א' אליל בדף י' ת' עמוד א', שרב לזר הכפר ברבי אומר, וכיפר עליו מה שחטא על הנפש, וכי באיזה נפש חטא זה, אלא שצייר עצמו מן היין. ולפי הפירוש השני שמדובר בנזיר תמה, ודאי שהוא נקרא חוטה. שרי אם לא היה נטמע, לא היה צריך לגלח. אם כן, מה לגבי נזיר, שבשעת קבלת הנזירות עבר על איסור, ואפילו אחף אל פיכן, מחייב ומחויב לגלח את כל ראשו ודוחה בכך את איסור. הקפת הראש, אך כאן במצורע דמצווה שתגלחתו היא מצווה שלא הגיעה על ידי חטא. לא כל שכן שמצווה זאת תדחה את איסור השחתת הזקן. הנה מוכח שהריבוי של המילה זקנו בא ללמדנו שצריך לגלח דווקא בתער. ואף על פי שבנזיר אי אפשר לקיים את מצוות הגילוח בלי לעבור על הלב של הקפת הראש, ואילו במצורע יכול לגלח גם במלכת וריאטני ולא יעבור על הלב של השחתת הזקן. מכל מקום, לא סברה הגמרא לחלק ביניהם. מוסיפה הגמרא פרחה שנייה, ותו. ועוד, איסל כדאי תחים היה עולה על דעתך שגם כי אביד אם יגלח במלכת ובריאטני ולא בתער, מצווה כאביד יקיים מצוות תגלחת מצורע, אם כן הריבוי של המילה זקנו אינו בא ללמדנו. אתר לגלח זקנו בתער שלא לצורך. מדלא כתיב, שרי לא כתוב במפורש שמותר לגלח בתער, אלא הוא רק ריבוי. שכיוון שכלל נקוט בידינו שאין עשה דוחה לא תעשה אם אפשר לקיים את שניהם, אם כן, אף שיש ריבוי של המילה זקנו, אנחנו אומרים שאין כוונת הכתוב להתיר תער, אף על פי שאפשר לקיים את שניהם, אלא ריבוי זקנו בא ללמד, שאין תגלחת מצורע אלא בתער, ואין תגלחתו מועילה במלכת וריאטני. ונדחה לא תעשה מפני שאי אפשר לקיים את שניהם. והטעם של היתר הזה, אין די בריבוי של המילה זקנו, ורק פסוק מפורש יכול להתירו, זה כדי ריש לקיש. דאמר, במסכת שבת דף קוף למד וו עמוד א', ולכמן בדף נון ח' עמוד א', כלל בדחיית לוין אומר לנו ריש לקיש. בכל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, וקיום מעשה פעמים סותרת עליו, אז אם אתה יכול לקיים את שניהם ולא לדחות את עליו, כגון במצווה ציצית שאפשר לתת בתלית, של צמר, גדילים של צמר, ובתלית של פשטן, גדילי פשטן, ולא יעבור על הלב של שעטנז, מוטב לעשות כן. ולא לדחות את הלאו בחינם. ואם לאו, אם אי אפשר לקיים את העשה, אלא אם ידחה את הלאו, כגון אם יש צרת במקום הברית מלאו על ידי שמל עובר על ישמר בנגע צרת, שזה לאו להסיר את הצרת, יבוא עשה וידחה את לא תעשה. ואם כן, אף בתגלחת מצורה, מכיוון שאפשר לקיים שניהם על ידי שיגלח במלכת וריאטני, אין ללמוד מהמילה זקנו היתר לגלח בתער, משום שהיתר זה סותר את הכלל של דחיית הלאווין. אלא מוכח שהריבוי של המילה זקנו בא ללמדנו שאף כהן מצורה צריך לגלח את זקנו בתער, ומוכח שמצורה צריך לגלח דווקא בתער. אז עד כאן ביארה הגמרא איך מוכח לפי חכמים שמצורה צריך לגלח דווקא בתער. אבל לפי רבי אליעזר לא מוכח כך, שהרי לשיטתו, גם אם תגלחת מצורה אם במלקט בריאטני, צריך את הריבוי של המילה זקנו ללמד שהתגלחת דוחה את איסור השחטת הזקן, שהוא גם קיים במלקט וריאטני. כמבואר במשנה שהובא לאל בדף מ' עמוד ב', ולפיכך שואלת הגמרא, ורבי אליעזר החולק על חכמים וסובר שהשחטת זקן נאסרה, אף בשאר הדברים המעבירים את השיער ולא בתער בלבד, מה היא טעמה? מהו המקור לשיטתו שתגלחת מצורה צריכה להיות דווקא בתער? משיבה הגמרא, רבי אליעזר יאליף, הוא לומד שתגלחת מצורה היא דווקא בתער מהריבוי של המילה ראשו. נתניה נאמר בברייתא העוסקת בביור הפסוק שנאמר לגבי תגלחת מצורה, ספר ויקרא פרק י' פסוק ט', והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, את כל שערו יגלח. שואלת הברייתא, ראשו מה תלמוד לומר? מדוע נזכרה בפסוק תגלחת הראש? הלא הפסוק כבר אמר שמגלחים כל שערו, וראשו כלול במילים כל שערו. מה באה המילה ראשו ללמדנו? משיבה הברייתא, שצריך לכתוב ראשו כדי ללמדנו שאף נזיר מצורע חייב בתגלחת. לפי שנאמר לגבי נזיר בתוך ימי נזירותו, תער לא יעבור על ראשו, דהיינו שאסור לגלח את ראשו בתער, יכול הייתי חושב לומר שאף נזיר מצורע שבא לגלח תגלחת תערה בתוך ימי נזירותו יהיה דינו כן, שאסור לגלח שיער ראשו בתער, והציווי יגלח את כל שערו יתקיים בשער שיער גופו. תלמוד לומר, נאמר בפסוק ראשו שהוא מיותר ללמד, שאף אם הוא נזיר כיוון שנצטרע, מגלח את ראשו. משום שמצוות עשה של גילוח מצורה דוחה את הלא תעשה של תער לא יעבור על ראשו, וגם את העשה של גדל פרע שיער ראשו. ומכך שצריכים פסוק לרבות שנזיר מצורה מגלח את ראשו, מוכח שתגלחת מצורה היא דווקא בתער. כיוון שאם תגלחת מצורה לא הייתה דווקא בתער, גם נזיר מצורה היה יכול לגלח. ולא היינו אומרים שצריכים לזה ריבוי מיוחד. שהרי איסור הגילוח של נזיר הוא רק בתער. כשיטת רבי יונתן לאל בדף למתת עמוד ב', דוחה הגמרא את הלימוד לשיטת רבי אליעזר כפי שדחתה לאל לשיטת רבנן. אומרת הגמרא, ממאי, מניין שתגלחת מצורה אינה אלא בתער? דילמה, שמה יש לומר שלעולם אפילו אם לקטוע מצורה לשערו במלכת ובריאטני ולא בתער? גם כך מצווה כעביד הוא מקיים את מצוות תגלחתו. וכי תאימה אם תרצה להוכיח שתגלחת מצורה אינה אלא בתער, משום שאם אין חיוב תער בתגלחת מצורה, תער למה לי? מדוע הוא צריך הפסוק להתיר לנזיר מצורה לגלח בתער מהריבוי של ראשו? אין זו הוכחה. כיוון שאפשר לומר שהתורה כתבה את המילה ראשו בשביל לממרה כדי לומר למותר למצורה לגלח את ראשו אפילו בתער. גיסל כדאי תחמין היה עולה על דעתי לומר שואיל וגבי נזיר, כי אביד בתער מחייב, שמכיוון שנזיר המגלח ראשו בתער חייב מלכות, אם כן גבי מצורה נמי, גם נזיר מצורה שגילח בתער לתערתו לחייב יתחייב מלכות, כמש מלנדלו. לכך הוצרח הריבוי של המילה ראשו ללמדנו שאף אם גילח בתער אינו חייב, אם כן אין הוכחה שמצורה צריך לגלח דווקא בתער. פורחת הגמרא את הדחייה על כורחך, שהריבוי מהמילה ראשו בא ללמד שתגלחת המצורה היא דווקא בתער, משום דאי סל כדאי תך, אם היה עולה על דעתך לומר דקי אביד שגם אם מצורה יגלח במלכת ובריאטני מצווה כאביד, יצא ידי חובת מצוות הגילוח, אם כן הריבוי של המילה ראשו אינו בא ללמדנו שמותר לנזיר מצורה לגלח ראשו בתער. מי דלא כתב, שהרי לא כתוב בתורה במפורש שמותר לגלח בתער, אלא הוא רק ריבוי, והטעם של היתר הזה אין די בריבוי של המילה ראשו, ורק פסוק מפורש יכול להתירו, זה כריש לקיש שאמר שאין עשה דוחה לא תעשה, אלא כאשר אי אפשר לקיים שניהם. וכאן הרי אפשר לקיים את שניהם על ידי שיגלח במלכת וריאטני, אלא על כוכחה שהריבוי של המילה ראשו בא ללמדנו שמצורה צריך לגלח דווקא בתער. שואלת הגמרא, ורבנן שלמדו שתגלחת מצורה היא דווקא בתער מהריבוי של המילה זקנו, היי ראשו, המילה ראשו, מהי דרשי ואימה הם דורשים מהריבוי ראשו שלפי רבי אליעזר בא ללמד על תגלחת מצורה שהיא דווקא בתער? משיבה הגמרא, מבא אליהו, רבנן צריכים את הריבוי של המילה ראשו למדחי לאו דהקפה, ללמד שמצוות תגלחת מצורה דוחה את האיסור של הקפת הראש. נתניה, נאמר בברייתא על הפסוק בספר ויקרא פרק י"ט פסוק זך לא תקיפו פאת ראשכם, יכול הייתי חושב לומר שאף מצורה, כן שגם מצורה בתגלחתו יהיה אסור להקיף פאות ראשו, ומה שריבה הכתוב יגלח את כל שערון העמיד רק לעניין השיער המותר בגילוח, או שהפסוק הזה מדבר רק באדם שקודם הגילוח נמרטו פאות ראשו שהוא מגלח כל שערותיו ממש. תלמוד לומר, נאמר בפסוק את המילה ראשו שהוא מיותר, כדי ללמד שמצוות גילוח מצורה דוחה את עליו שלא תקיפו, מפני שעשה דוחה לא תעשה, ולכן גם שיער הפירות בכלל הגילוח. שואלת הגמרא, למה למכתב ראשו? לשם מה צריך לכתוב את המילה ראשו? ללמד שעשה של תגלחת מצורה דוחה את הלא תעשה של הקפת הראש. ותאיפוק לא ירא, אפשר ללמוד את הדין הזה מהריבוי של המילה זקנו, כמו דתניה, כמו ששנינו בברית המובט לאל בדף מ עמוד ב', ברית שעוסקת בביור הפסוק שנאמר לגבי תגלחת מצורה. בספר ויקרא פרק י' פסוק ת' נאמר, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, את כל שערו יגלח. שואלת הברית, זקנו, מה תלמוד לומר? מדוע נזכרה בפסוק תגלחת הזקן? הרי הפסוק כבר אמר שמגלחים כל שערו, וזקנו כלול בכל שערו. מה באה המילה זקנו ללמדנו? ישיבה הברייתא, שצריך לכתוב את המילה זקנו כדי ללמדנו שאף כהן מצורה צריך לגלח את זקנו. לפי שנאמר לגבי כהנים בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ה', ופאת זקנם לא יגלחו, שנאסרו הכהנים בגילוח פאות הזקן בתער, יכול הייתי חושב לומר שאף כהן מצורה שבא לגלח תגלחת טהרה יהיה דינו כן, שאסור לגלח את זקנו בתער. תלמוד לומר, נאמר בפסוק זקנו שהוא מיותר כדי ללמד שאף אם הוא כהן, כיוון שנצטרע, מגלח את זקנו, משום שמצוות עשה של גילוח מצורה דוחה את הלא תעשה של הופעת זקנם לא יגלחו. מקשה הגמרא, שאם למדנו מהמילה זקנו שעשה דוחה לא תעשה, אם כן למה ללמכתב ראשו? למה צריך לכתוב את המילה מיותרת ראשו? וכן קשה להפך, אם למדנו מהמילה ראשו שעשה דוחה לא תעשה, למה ללמכתב זקנו? הייתה התורה צריכה לכתוב רק את אחד מהריבועים, מדוע הוצרכו שניהם? מתרץ את הגמרא, צריכי שני הריבועים של ראשו וזקנו נצרכים. ומבאר את הגמרא, מדוע צריך את הריבוי ראשו? דהי כתב רחמנא לו התורה הייתה כותבת רק את הריבוי זקנו, ולא כתב ולא הייתה כותבת את הריבוי ראשו. הוי אמינינו אומרים שהקפת כל הראש לא שמה הקפה, שלא אסרה התורה גילוח הפאות, אלא כאשר נוטל לפאות לבד, ובכך משווה שיער הצדעיים לשיער שאחרי אוזנו ומצחו. אבל כאשר נוטל את כל השיער, אין כאן השוואה, ואם כן במצורה שמגלח כל ראשו לא צריך לדחות איסור הקפת הראש, ואף מי שאינו מצורה יכול לגלח כל ראשו יחד עם שיער הפאות. לאחי כתב רחמנה, לכך הוא צריכה התורה לכתוב את הריבוי ראשו ללמדנו, שהטעם שהותר גילוח הפאות במצורה, אינו מפני שאיסור הקפת הראש לא נאמר במגלח כל הראש, אלא מפני שעשה דוחה לא תעשה, ויש להוכיח מכאן שאף בהקפת כל הראש יש איסור. כעת מבאר את הגמרא, מדוע צריך את הריבוי זקנו? והיא כתב ראשו, אם הייתה התורה כותבת רק את הריבוי ראשו ולא כתב ולא הייתה כותבת הריבוי זקנו, הוי אמינא היינו אומרים שאף על פי שמהריבוי ראשו משמע תרתי, יש שני לימודים, הראשון דעתי עשה ודחי את לא תעשה, שעשה דוחה את לא תעשה, והלימוד השני שמשמע גם שהקפת כל הראש מה הקפה, שאם לא כן לא היה צריך לדחות את עליו, שהרי אינו מגלח את הפאות בלבד אלא מגלחם יחד עם כל שיער ראשו, והקטי אבל עדיין את הדין שתגלחת מצורה אינה אלא בתער מנהלן, מניין לנו ללמוד? מראשו אי אפשר ללמוד שהרי איסור הקפת הראש נאמר גם בשאר מעבירי השיער ולא רק בתער, כי הרי לא כתוב בתורה תער אלא כתוב לא תקיפו בסתם. מכאן יש להוכיח שאסור לגלח את הצדעיים אפילו במספריים. לאחי כתב רחמנה, לכך הוא צריכה התורה לכתוב גם את הריבוי זקנו ללמדנו, שתגלחת נזיר מצורה דוחה איסור תגלחת של נזיר. ומכאן מוכח שצריך לגלח דווקא בתער, כיוון שאם תגלחת מצורה לא הייתה דווקא בתער, גם כהן מצורה היה יכול לגלח, ולא היינו צריכים לזה ריבוי מיוחד, שהרי איסור השחטת הזקן הוא רק בתער. מקשה הגמרא, ורבי אליעזר שלא למד מהריבוי של המילה ראשו כמו רבנן, שתגלחת מצורה דוחה את האיסור של הקפת הראש, אלא הוא למד מהריבוי הזה, לעיל בדף מ"א עמוד א', שנזיר מצורה מגלח ראשו בתער, ומוכח שלמד שעשה דוחה לא תעשה מפסוק אחר, ולכך הוא צריך ללמוד מהפסוק הזה שאיסור הקפת הראש, שיש בו רק לב נדחה, אם כן דעתי עשה ודחי את לא תעשה מנעלי, מה המקור לשיטתו של רבי אליעזר, שעשה דוחה את לא תעשה? תרץ את הגמרא, שרבי אליעזר יאליף לומד את הדין שעשה דוחה לא תעשה מדרשת הפסוק כגדילים. לתניה, נאמר בברייתא על הפסוק בתורה בספר דברים פרק כ"ב פסוק י"א, לא תלבש שעת נז, נסמכה מצוות ציצית בפסוק שאחריו גדילים תעשה לך, וגם מי שלא דורש דרשת סמוכים בכל התורה בספר דברים הוא כן דורש, כאמור במסכת יבמות דף ד' עמוד א', נדרשת הסמיכות כך, לא תלבש שעת נז בבגדים שאינם של מצווה, במצווה ציצית גדילים תעשה לך, מהם מצמר ופשתים יחד. מבואר שעשה של מצווה ציצית דוחה את הלא תעשה של שעת נז, ואם כן, לא הוצרח הריבוי של המילה ראשו להתיר תגלחת מצורה שאינו נזיר ולדחות איסור הקפת הראש, ולכן העמיד רבי אליעזר את הריבוי למצורה שהוא נזיר. חוזרת הגמרא לדון במשנה שהובא לעיל בדף מם עמוד א', שנזיר ומצורע ולוויים צריכים לגלח דווקא בתער, ואם לא גילחו בתער או ששיירו שתי שערות לא עשו ולא כלום. אומרת הגמרא, אמר מר, שנינו במשנה במסכת נגעים פרק י' משנה ד', שלושה מגלחין ותגלחתן מצווה. מי הם? נזיר ומצורע ולוויים, וכולם נזיר מצורע ולוויים שגילחו שלא בתער או ששיירו בגילוחם שתי שערות, לא עשו ולא כלום, לא יצאו ידי חובת גילוח, אף על פי שגילחו רוב שערם, והכלל הוא שרובו של דבר הרי הוא ככולו, אבל פה צריך כולו ממש. והטעם ששערה אחת אינה מעכבת, זה מפני שנאמר בפסוק הלשון שיער, ולשון זו אינה פחותה משתי שערות, ואילו שיער אחד נקרא בלשון המקרא שערה. כך מסביר התוספות יום טוב שם במסכת נגעים. מדייקת עכשיו הגמרא מן המשנה הזו במסכת נגעים לגבי דין של רובו ככולו. אמר רבך בריידר אביקה, זאת אומרת, ממשנה זו שמבואר בה שבתגלחת נזיר לא מועיל שיגלח את רוב השיער, מזה אנו לומדים שהכלל שבכל התורה רובו נחשב ככולו, הוא מדאורייתא. והנדון הוא על כל התורה מלבד האיסור לגלח את פאת הזקן, כי בפאת הזקן הדין שבמלוא פי הזוג חייב, היינו השיער שנתפס בחודן של המספריים. ומבואר במסכת מכות דף כ' עמוד ב', שלדעת רבנן זה שתי שערות ולרבי אליעזר שערה אחת, ואין צריך אפילו רובו. שואלים האחרונים, הלו זה דבר פשוט שרוב מדאורייתא, הרי נאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק ב' אחרי רבים להטות, שכשהדיינים נחלקים בדין נפסק הדין כרוב הדיינים ולא כמו המיעוט. מתרץ המעריץ חיות שיש לחלק בין דין הלך אחר הרוב, תלך אחרי הרוב שבו הולכים אחרי הרוב ומתעלמים מהמיעוט, לבין דין של רובו ככולו שבו אומרים שהנעשה ברוב כאילו נעשה גם במיעוט, ולכן הוא צריך כאן לימוד נוסף. ועוד ביור שהתחדש כאן, שגם מעשה מצווה שהטיל הכתוב מתקיים ברוב, ולא רק באיסורים נאמר דין רוב. מבאר רבך בריידר אביקה, ממה היא מאיכן מוכח כך? מדגלי רחמנה, ממה שגילתה התורה לגבי תגלחת נזיר, שלאחר שכתוב בספר במדבר פרק ו' פסוק ט' וגילח ראשו, הוסיפה התורה וכתבה, ביום השביעי גלחנו ללמדנו שאין די בגילוח רוב השיער וצריך דווקא תגלחת שלימה, כלומר שיגלח את כל שערות ראשו. ואם לא היה את הפסוק ביום השביעי גלחנו, היינו אומרים שאף תגלחת בנזיר יש את הכלל שרובה ככולו, והיה יוצא ידי חובת התגלחת גם אם הוא שיער שתי שערות. מכאן יש ללמוד שדווקא אחה כאן בנזיר הוא דעד דעיקה כולו, שלא מתקיימת המצוות שיגלח את כל ראשו. הבעלמה, הרי שבכל התורה שאין פסוק מיוחד לרבות שצריך כולו, גם רובו נחשב ככולו. אולי נאמר עד הרבה, לאחר שלמדנו שבנזיר אין רובו ככולו, נלמד מנזיר לכל התורה ולא נאמר רובו ככולו. אי אפשר לומר זאת משום שנזיר ומצורע, שגם בו יש ריבוי כמו שהגמרא תגיד בהמשך, הם שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדים. מתקיף לה רב יוסי בר רבי חנינה. מקשה רב יוסי בר רבי חנינה על המקור שהביא רבך לדין המשנה שצריך שיגלח את כל ראשו. האי הפסוק יגלחנו שמשמע שצריך לגלח את כולו בנזיר תמה כתיב. מדובר על גבי נזיר שנטמע בתוך ימי נזירותו, שגם בו יש דין תגלחת, ואילו במשנה משמע שאף בתגלחת של נזיר טהור בסיום נזירותו, שתי שערות מעכבות. אומרת הגמרא, מחחו עלה במערבה, שחקו עליו המוראי ארץ ישראל ודחו את קושייתו. מכדי נזיר תמה דבתער מנהלן, וכי מאיכן אנו לומדים שנזיר תמה, שצריך לגלח את שערו גילוחו דווקא בתער, הלא מנזיר טהור יאליף, לומדים את דינו מנזיר טהור. ובנזיר טהור לומדים את הדין הזה שמגלח בתער מהפסוק, תער לא יעבור על ראשו. ולעיל בדף למתת עמוד ב' הבאנו מחלוקת רבנן ורבי בצורת הלימוד מהפסוק הזה. ואם כן, ליתי נזיר טהור, יבוא גם נזיר טהור, ולילה וילמד מנזיר תמה את הדין ששתי שערות מעכבות, ונלמד כך, מה נזיר תמה? כי אם הוא שיער שתי שערות ולא כלום, עבד, לא עשה ולא כלום, החנמי גם כאן בנזיר טהור, כי שיער שתי שערות, אם הוא שיער שתי שערות ולא כלום עבד, לא עשה ולא כלום. ולגבי מצורע לומדים זאת מהפסוק כל שערו, ולגבי לוויים לומדים זאת מהפסוק על כל בשרם. ולכן המקור שהביא רווחה לדין המשנה שצריך לגלח את כל ראשו הוא מקור טוב ונכון. מביאה עכשיו הגמרא ספק באופן מסוים, האם נחשב שגילח את כל ראשו. ביי הביי, הסתפק הביי. מאחר ששנינו ששתי שערות מעקבות בתגלחת נזיר, יש להסתפק מה הדין בנזיר שגילח ראשו, ושייר שתי שערות שלא גילחן, או שגילחן שלא כראוי, ונמצא שלא קיים עדיין מצוות גילוח, והוא המתין מלגלח את השתי שערות הללו עד שצמח שוב השיער המגולח שבראשו, וחזר וגילחן לאותן שתי שערות ששייר בגילוחו הראשון. מהו? מה דינו? מי מעקבי? האם לא יצא ידי חובת גילוח אף כשגילח את שתי השערות, מכיוון שאף שגילחם לבסוף עשה כן באופן שאינו נחשב לגילוח? שהרי כעת כל ראשו מלא שיער וצריך לגלח שוב את כל שיער ראשו, או לא? או ששתי שערות אלו לא מעקבות את תגלחתו, כיוון שלבסוף גילחן. הסבר נוסף לספיקו של הבעיה. האם כיוון ששיער שתי שערות ביטל את מצוות התגלחת ושוב לא יצא ידי חובתו אף אם יגלח שוב את כל שיער ראשו? או שיצא ידי חובתו כשגילח את שתי השערות? והספק של הבעיה הוא רק אם לא גילח שתי שערות אלו בתוך שבעת ימים מהגילוח הראשון, וכן אם נמתין 30 יום וגילח את כל ראשו, יצא ידי חובת גילוח. מביאה הגמרא ספק נוסף. באי רבה, הסתפק רבה, נזיר שגילח ראשו והניח שתי שערות שלא גילחן, ולאחר זמן גילח אחת מהם ונשרה אחת, נשרה השנייה שלא על ידי גילוח. מהו? מה דינו? האם כיוון שבגילוח הראשון שייר שתי שערות ולא יצא ידי חובתו, וגם כעת גילח רק שערה אחת, שאין זה שיעור גילוח, והשנייה נשרה מאליה, לא יצא ידי חובת גילוח? וכמו שאם גילח ושייר בראשו שערה אחת יצא ידי חובת גילוח, כך גם אם נשרה אחת מעליה, השערה השנייה נחשבת לנטולה כבר, וממילא גילוח של השערה השנייה אינו נחשב גילוח. או שכיוון שסוף סוף כעת ראשו בלא שיער כלל, הוא כן יצא ידי חובת גילוח. אמר לרבה חמידיפתי לרבינה, יש לי תמוע על דברי רבה. גילח שערה שערה כמיבאלה לרבה? וכי רבה הסתפק בנזיר שגילח שתי שערות אילו אחת אחת? ועלו ודאי שקיים תגלחתו כשגילח את השערה הראשונה מהנותרות, כיוון שכשבא לגלחה, היו שתי שערות שהם שיעור גילוח, ואם כן, קיים את מצוות התגלחת בשערה הראשונה. לאחר מכן נשארה רק שערה אחת, היא אינה מעכבת, והיא זו שנשרה. מתרצת הגמרא שלא זה ספיקו של רבה, אלא אמה אמור שספיקו של רבה זה במקרה הפוך. נזיר שגילח את ראשו ושייר שתי שערות, ונשרה אחת מהן ואחר כך גילח אחת, גילח את השנייה, מהו? מה דינו? האם לא יצא ידי חובת תגלחת כיוון שבשעה שבא לגלח לא היה כאן שיעור גילוח שהוא שתי שערות? או שמא נתקיימה מצוות גילוח שהרי סוף סוף אין שיער בראשו? אמר לי, פשטו לו רווחה או רבינה את הספק? יש לפשוט את הספק שקיום גילוח אין כאן משום ששיער אין כאן בראשו. מקשה הגמרא, אי שיער אין כאן? אם אתה מחשיב גילוח כזה כעשרת השיער, אם כן גילוח יש כאן, כן קיים את מצוות הגילוח, מדוע אמרת שקיום גילוח אין כאן? מיישבת הגמרא שמה שאמר שיער אין כאן אינו נתינת טעם, אלא אחי כאמר, כך נאמרו הדברים, שאף על פי ששיער אין כאן, שרי נשרה אחת וגילח אחת, מכל מקום קיום מצוות גילוח אין כאן, משום שבתגלחת ראשונה שייר שתי שערות, ואילו בתגלחת השנייה הוא גילח רק שערה אחת, שהיא אינה שיעור גילוח. ולמאן דאמר שתגלחת נזיר מעכבת, אז הוא יהיה אסור בשתיית יין ובתומה למיתים עד שיגדל שערו ויגלח. למאן דאמר שתגלחת אינה מעכבת, הנפקמינה תהיה אם הוא קיים את המצווה. וחיית מוריי ורבותיי, הגענו אל המשנה הראשונה, מתוך שלוש משניות בדף מבית עמוד א'. המשנה הזו מבארת את דיני הנזיר שאסור לו לגלח שערו, מה מותר לו לעשות בשערו ומה אסור. אומרת המשנה, נזיר חופף, מותר לנזיר לחפוף את שערו, דהיינו להחליקו ולשפשפו ולגרדו, ואפילו בנטר ובאדמה, שהוא האפר שרוחצים בו את הראש ובו מנקים כל דבר. אומרת המשנה, הוא מפספס, וכן מותר להעביר אצבעותיו בין השערות כדי להבדיל ולהפריד אותם זו מזו. הרמב״ם כותב שמפספס זה בציפורניים או בכלי, ואף שעל ידי כך ייתכן שיפלו ממנו שערות, הוא לא עובר על הלב של תער לא יעבור על ראשו, ועל העשה של גדל פרע שיער ראשו, מכיוון שאינו מתכוון לכך. אבל מסיימת המשנה ואומרת, לא סורק. אסור לנזיר להפריד את השערות במסרק, כי עשוי להפריד בו את השערות, כיוון שבאופן זה ודאי הוא מתכוון שיפלו ממנו שערות. הראש מסביר שזה פסיק רישא ולא ימות, דהיינו דבר שאי אפשר שלא יקרה, כמו האומר, אחתוך ראש באמה זו ולא תמות. זאת אומרת שלא צריך לומר שהוא מתכוון להשאיר את השערות, אלא אף אם אינו מתכוון אסור, כיוון שהוא פסיק רישא. זוהי המשנה הראשונה שלנו בדף מבית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה המשנה. מקשה הגמרא סתירה בין הרישא של משנתנו לסיפא שלה. שנינו במשנה נזיר חופף ומפספס, מותר לנזיר לחפוף ולפספס את שערותיו בידיו, ואף שעל ידי כך ייתכן שיפלו ממנו שערות. מבררת הגמרא מני, משנתנו בשיטת איזה תנאי, משיבה הגמרא שמשנתנו בשיטת רבי שמעוני. דאמר, אומר לנו רבי שמעון, במסכת שבת דף נון עמוד ב', דבר שאין מתכוון מותר, אדם העושה מעשה היתר ועלול לצאת מתוך מעשה זה גם עבירה, אם הוא אינו מתכוון לעבור את העבירה, מותר. ולכן גם הנזיר מותר לחפוף ולפספס את ראשו, איל ואינו מתכוון שיפלו ממנו שערות. רבי שמעון ורבי יהודה נחלקו במסכת ביצה דף כ"ג עמוד ב' לגבי גרירת מיטה, כיסא וספסל. רבי שמעון אומר, גורר אדם מיטה, כיסא וספסל ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ באדמה. רבי יהודה אומר, כל הכלים אינם נגררים בשבת. מקשה הגמרא, בהמשך המשנה שנינו, אבל לא סורק, שאסור לנזיר לסרוק את שערותיו במסרק, כיוון שהוא עלול להפיל בכך שערות, וזאת אף על פי שאינו מתכוון לכך, וקשה, שהרי עד עכשיו המשנה הייתה בשיטת רבי שמעון, ועכשיו, התהן לרבנן, באנו לדעת החכמים הסוברים, שדבר שאינו מתכוון אסור, שהרי לדעת רבי שמעון צריך הדין להיות שמותר לסרוק במסרק, ואפילו אם יפלו שערות, כיוון שדבר שאינו מתכוון מותר, ואם כן נמצא שהרישא של המשנה היא בשיטת רבי שמעון, והסיפא של המשנה בשיטת רבנן, וזה לא ייתכן. מתרצת הגמרא אמר רבא, יש כאלו שגורסים אמר רבא, כולה כל המשנה בשיטת רבי שמעוני ולא בשיטת רבנן. והטעם שאסור לנזיר לסרוק במסרק, זה משום שכל הסורק, כל אדם שמשתמש במסרק כדי לסרק את שערו, להסיר נימין מדולדלות מתכוון. כוונתו גם להסיר שערות שכבר נתלשו במקצת, ואינן מחוברות יפה לראש, ואם כן, הרי הוא מתכוון גם כן לדבר האסור, ובאופן זה, אסור אפילו לרבי שמעון. ומבאר הריבה שהגמרא בקושייתה הבינה שיש סריקה שאינה פסיק רישא, כגון אדם שקבוצותיו סדורות לא טלטלים, ואין לו שערות מדולדלות. מתרץ רבה, שאדם אינו סורק אלא כשיש לו שערות מדולדלות, ולכן זה פסיק רישא שיתלשו שערותיו. מה שכתוב בגמרא להסיר נימין מדולדלות מתכוון, הביאור הוא שממילא מדובר שהוא מתכוון להסירם, שהרי אם לא היו לו שערות מדולדלות, לא היה סורק את שערו. הקרן אורה מבאר לשיטת רשי שלהסיר נימין המדולדלות מתכוון, הכוונה היא שהוא מתכוון להסיר ריבובי שיער זה מזה, וממילא זה פסיק רישא שהתלשו השערות וזה אסור. וכעת הגענו למשנה השנייה בדף מבית עמוד א'. המשנה הזו היא המשך למשנה הקודמת, ואם נעיין במשניות של מסכת נזיר, נראה שהכל זה משנה אחת. אם כן, המשנה הזו היא המשך למשנה הקודמת שמותר לנזיר לחפוף או לפספס את שערו, אפילו בנטר ובאדמה, ובלבד שלא ישתמש במסרק. אומרת המשנה, רבי ישמעאל חולק על המשנה הקודמת, ואומר, אף על פי שמותר לחפוף אפילו בנטר, מכל מקום לא יחוף באדמה. אסור לחפוף את ראשו על ידי האדמה, מפני שמשרת את השיער, שדרכה של אדמה להשאיר שיער, וממילא זה פסיק רישא שיתלשו שערות, ואסור. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף מבית עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא הקצרה שאחרי המשנה. הסתפקת הגמרא בביאור טעם האיסור של רבי ישמעאל שאמר, מפני שמשרת את השיער. היא באה אלו הסתפקו בני הישיבה. מפני שהיא משרת את השיער תנן. האם ששנינו שרבי ישמעאל אוסר לחוף באדמה את שערו, זה מפני שכל אדמה משאירה את השיער? או דילמה שמה מפני אדמה המשרת תנן. מה ששנינו שרבי ישמעאל אוסר לחוף באדמה, זה משום שיש סוג של אדמה שמשאירה את השיער, וגזרו שאסור לחוף בכל אדמה את שערו משום אותה אדמה. שואלת הגמרא, למה היא נפקא מינה? איזה הבדל למעשה יש בין שני הצדדים, בין שני צדדי הספק? משיבה הגמרא, יש הבדל באופן הבא, כגון דאיקה אדמה דלא מטרה. אם תהיה אדמה שאינה משאירה את השיער, האם היא מותר לו לנזיר לחוף בה? היא אמרת, אם תאמר כמו הצד הראשון, שמפני שהיא משרת תנן, שמה ששנינו שרבי ישמעאל אוסר לחוף באדמה את שערו, זה מפני שכל אדמה משאירה את השיער. אם כן, איך דידינן דלא מטרה? באופן שאנו יודעים שסוג אדמה זה לא משאיר את השיער, שפיר. יהיה מותר לחוף בה, שהרי רבי ישמעאל הסרק באדמה שמשאירה את השיער. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר כמו הצד השני שמפני המשרת, שיש סוג של אדמה שמשאירה את השיער, וגזרו חכמים שאסור לחוף בכל אדמה משום אותה אדמה, אם כן, כלל כלל לא. בכל סוג אדמה אסור לחוף לשיטתו של רבי ישמעאל, גם אם יודעים שהיא אינה משאירה את השיער. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק, כיוון שאין לנו יודעים כיצד לפשוט אותה. תיקו בראשי תיבות, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, שיבוא אליהו הנביא זכור לטוב, ויבשר לנו על הגאולה, הוא יתיר לנו גם את כל השאלות שאישרנו בספק. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומיים, שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, על דף מם ממסכת נזיר. שאלה ראשונה, על גילוח כמה שערות לוקה הנזיר, ובשיעור כמה שערות לא קיים את מצוות הגילוח. שאלה שנייה, על גילוח כמה משערותיו סותר את נזירותו, שאלה שלישית, האם מקיימים הנזיר והמצורע והלוויים את מצוות גילוחם בגילוח בסם ומיניים? שאלה רביעית, השחטת פאות הזקן, האם החיוב על זה גם במלכת וריאטני? שאלה חמישית, מדוע אין לומר שהמילה זקנו מרבה שאף שיכול המצורע לגלח בסם מותר לו גם בתאר? והשאלה השישית והאחרונה על דף מהם, כיצד מצוות הגילוח במצורע דוחה את איסור גילוח הזקן בכהן שיש בזה גם לב וגם עשה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, חי בתשרי תשע"ו, ג' דחול המועד סוכות תשע"ו, בו סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא את דף מם ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום שישי, י"ט בתשרי תשע"ו, ד' דחול המועד סוכות תשע"ו, ונלמד שני דפים, את דפים מ"א ומ"ב ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. יפרוס בורא עולם את סוכת שלמה עלינו ועל כל בית ישראל, וישפיע שפע ברכה והצלחה וכל מילה דמיטב ממקורו מקור הברכה. בשורות טובות, רפואות וישועות. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. מועדים לשמחה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.